טוב, בעזרת השם נדבר היום על פורים. בשבוע הבא לא יהיה שיעור כנראה, אז בעזרת השם רציתי שנדבר כבר היום על עניין פורים והבניין של עד דלא ידע. אז הגמרא אומרת, חייב איניש לבסומה בפוריה עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, יש בפורים מדרגה עליונה מאוד, שאדם בעצם עולה למדרגה של לא ידע, עד למדרגה של לא ידע. כן, המדרגה הזאת של דלא ידע היא מדרגה עליונה מאוד. כן, אנחנו יודעים שמשה רבנו הגיע לסי ידיעתו דווקא כשכתוב ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו. זאת אומרת שהידיעה הגדולה זה כשמגיעים למדרגה שאין ידיעה. מה זאת אומרת מדרגה כזאת? עד שמה צריך אדם להתבשם. כן, לבסומה, לשון בוסם, זה עניין של ריח. ריח קשור לבחינת הרוח, שזה בעצם עולם התיקון. הרב קוק זצ"ל תמיד כשהוא רוצה לדבר על עולם מתוקן, על עולם בנוי, על גמר התיקון, הוא מדבר על ביסום העולם, העולם מתבשם. כלומר, יש עניין לבשם את העולם על ידי מעשים, לבשם את העולם על ידי ריחות טובים, אשר אותם ריחות מגיעים בעצם מהפעולה של בני האדם וחוזרים חזרה למנגנון המקורי שנקרא גן עדן. בגן עדן אחת מהתופעות זה ריח, ריח של בוסם, ריח טוב, תיקון העולם, והריחו ביראת השם, מדובר על המשיח. לכן כל העניין של פורים מדבר על עניין אחד מרכזי, והוא בעצם הגאולה. וכדי להגיע לגאולה הזאת צריך להגיע כנראה עד המדרגה הזאת שנקראת דלא ידע. דלא ידע בין מה למה? אז הגמרא אומרת, בין ארור המן לברוך מרדכי, והדבר הוא פלאי. מה זאת אומרת? להפך, אני צריך לשמור על ידיעה לכאורה. איפה הדברים? אם אני לא יודע מי ומי, מי נגד מי, מי צודק, מי לא צודק, איפה הטוב, איפה הרע, אז איך אני יכול לתפקד? הנה, לפי מפרשי השולחן ארוך, ברור שאין הכוונה לומר בפירוש שברוך המן וארור מרדכי חז ושלום. כלומר, להפוך את הדברים. הרי לפי הפשט, חייב איניש לבסומה עד דלא ידע, אז יכול להיות שאתה תגיד המן ברוך ומרדכי חז ושלום הפוך. אז המפרשים בשולחן ארוך אומרים, לא צריך להגיע למדרגה כזאת. בכל זאת, בכתבי האריזל, בשאר הכוונות, אנחנו רואים ההפך, מסתבר להפך שצריך לומר דווקא. אומר האריזל, צריך לומר ברוך המן. פלא. כדי לתת חיות לניצוץ הקדוש הנמצא בתוך הקליפה, אלא שהמינון חשוב, לא צריך להגזים, ואין לעבור אותו, אז אסור לעבור גבול. אומר האריזל, אתה צריך להגיד ברוך המן, אבל במדרגה של דיוק, אל תעבור את הגבול. אז מה אומר האריזל? איך אני לא עובר את הגבול? איך אני יודע? לכן, כדי שכוח זה יהיה רק לפי הצורך ולא יגביר כוח הקליפה ממש, על כן צריך אדם לומר זאת כשהוא כבר מבוסם ביין. לא יגיד את זה לפני, עד שהוא מגיע למדרגה כזאת של ביסום, ואז ככה מסביר האריזל, שחייב איניש לבסומה, עד מתי צריך להתבסם? עד המדרגה הזאת שאתה אומר ברוך המן. דהיינו, בלי דעת. מדרגה שאין בה דעת, עד דלא ידע, ואז כשאתה אומר את זה, אתה לא נותן כבר כוח לקליפה, אלא די צורקה, כדי שתהיה עדיין במציאות, כי עדיין כנראה התיקון עוד לא נגמר, ויש עדיין נתינה של כוח חיות, כמו שאומר האריזל, בתוך אותה קליפה.
אז מה, צריך להפוך את הדברים בשביל לתת לחיות?
כן, אז ככה אומר האריזל, כדי לתת חיות לניצוץ הקדוש, לא לקליפה, לניצוץ הקדוש שנמצא בתוך הקליפה, שלא ימות. אבל שמה צריך להיזהר, כי אם אני נותן את זה בצורה שהיא יותר מדי, מי ייקח את הכוח? הקליפה עצמה. פה אנחנו נותנים כוח לניצוץ הקדוש שבתוך הקליפה. כלומר, יש לי ניצוץ קדוש בתוך הכלא, ואני מעביר לו, כן, שוקולד, כדי שלא ימות. כי הם לא נותנים לו לאכול. הם גונבים ממנו את הכל. אז הוא מתחיל להתייבש. אז אני צריך להעביר לו בצורה מתוחכמת אוכל שלא ימות. כי יש לי רעיון בראש. יום אחד אני רוצה להיכנס ולשחרר אותו, להוציא אותו משם. אבל אם אני יוצא אותו משם והוא חולה, הוא כבר חצי מת, אין לו כבר כוחות. אז מה עשיתי? אז כדי שלא ימות, אני צריך לדאוג להביא לו אוכל בזמן שהוא עדיין שם. זה מה שאומר האריזה. עכשיו, הסכנה זה להביא לו יותר מדי, שאז, במקום לתת לו מזון, אני גם נותן לקליפה עצמה. אז הוא אומר, כדי שלא להגיע למדרגה הזאת, מה צריך לעשות? להגיע למדרגה של בלי דעת, ואז לומר, כשאתה כבר מבוסם, כנראה שבמדרגה הזאת אין חשש, כשאתה כבר מבוסם, ואז אתה נותן לו בדיוק רק לחלק הניצוץ של הקודש שנמצא בתוך הקליפה, ולא יותר מזה.
זה לכל אדם?
אז זהו, עוד מעט נראה, כי חייב אדם לדעת, כן, את נפש בהמתו, כל אחד יודע אם כשהוא שותה הוא הופך להיות חזיר, או שהוא נשאר בן אדם. אז אדם צריך לדעת מי הוא, כן? האם היין קשה לו? האם היין שהוא מתחיל להתבשם, הוא כבר לא מתבשם, הוא כבר משתקר, אז הוא כבר מתחיל לומר חס ושלום דברים גסים ושטויות? אדם כזה אסור לו לשתות. אז לפי הרמב״ם, בהלכה הפשוטה, השתייה היא עד כדי רצון ללכת לישון. כי בעצם כשהולכים לישון מה קורה? זה הסתלקות הדעת. אז זה נקרא עד דלא ידע. הפשט שעל דלא ידע זה ללכת לישון. אתה עייף, הולך לישון, הדעת יוצאת. כן, גם את זה ננסה בסייעתא דשמיא להבין קצת יותר. וכדי להבין יותר, נקדים מה שהובא במדרש, באסתר רבה, פרשה ג' ראה מה גרמו לי חובותיך יעקב. לא די לך שהייתי מונה לסעודת אנשים, אלא אף לסעודת נשים. הדאו דכתיב, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. כלומר, אנחנו עכשיו מדברים על מדרש, שיש כאן כביכול תלונה אלוהית, על מה שקרה באותה תקופה, וננסה לפי המדרש הזה לאט לאט לחזור לדברים. לפי דברי המדרש, מופיעה כאן כביכול תלונה אלוהית על עצם העובדה שלא רק שהאנשים שבישראל הלכו להנות מסעודתו של אותו רשע, וכאן המקום גם להדגיש שהם לא רק אכלו, הם נהנו, כן? הגמרא מדייקת שנהנו מסעודתו של אותו רשע, לא שאכלו מסעודתו של אותו רשע. לאכול כבר זה מדרגה של קליפה. אדם שנמצא בחוץ לארץ, הוא כבר נותן כוח לאומה שהוא נמצא שם, אפילו אם הוא לא רוצה. הוא נקרא אוכל משולחן זרים, משולחנה של אותה אומה. הוא לא אוכל משולחנו של מקום. שולחנו של מקום זה ארץ ישראל. אבל אם אתה גם נהנה מזה, נהנו מסעודתו של אותו רשע, אז פה אתה ממש, כן, מתחיל להגזים. לא רק שאתה לא כואב את המצב הזה שאתה נמצא בגלות, אלא אתה נהנה מהמצב הזה. אז נהנו מסעודתו של אותו רשע, הגברים. אבל המדרש כאן מחדש, אלא שגם הנשים עשו כן בהליכתן אל המשתה אשר הכינה ושתי. זאת אומרת, היה כאן חטא של זכר ונקבה. זכר ונקבה בקבלה זה נותן ומקבל. כלומר, כל הכוחות, גם האורות, גם הכלים, חטאו שם. נכנסו למדרגה של כוח, לתת חיל לצד של השלילי, לצד של הקליפה.
זה נדיר.
מה?
זה נדיר, כי אנשים גם
בחטא
העגל וגם בחטא המרגלים.
נכון, נכון. לכן החידוש כאן במדרש זה דבר מחודש מאוד. וצריך להזכיר, כי שורש המן עמלק הוא מעשיו, נכון? לא לשכוח. מאיפה יצא המלאק? השורש שלו עשיו, שיצא תאום ליעקב מאותה בטן קדושה של רבקה אמנו עליה השלום. זאת אומרת שבמקור במקור עשיו וישראל הם תאומים, אפילו שכתוב והנה תומים בבטנה, אבל בעצם הם יוצאים שניהם מאותה בטן. זה לא פשוט, זה לא כמו בישמעאל שהוא יוצא מבטן של הגר ואתה יודע להבדיל אותו. כאן זה אותה בטן, מי ומי. ולכן אמרו חז"ל שהיחס ביניהם מאוד מורכב, בין ישראל לבין עשיו. היחס מאוד מורכב, למה? וכשזה קם, זה נופל. כיוון שכל אחד נבנה מחורבנו של השני. ככה זה עובד בין שני... ולאום מלאום יאמץ. מה זה ולאום מלאום? כשישראל יעלו, עשיו ייפול. ככה זה עובד. כשחז ושלום להפך, להפך. הסיבה לכך היא, מכיוון שיניקתם נעשית משורש אחד משותף. ולכן, כשאחד בעצם יונק, השני נמצא בחולשה. אין לו מאיפה לינוק. זה אותו מקור. אין להם שני מקורות. מקור אחד לשניים. אז או שישראל יונק והשני רעב, או שהשני יונק וישראל כן, הפוך. על זה הוסיפו חז"ל, שכשהכל כל יעקב, אזי אין הידיים ידי עשיו. כלומר, שכשיעקב קרוב לזהותו, הוא משמיע את קולו הפנימי. למדנו שקול זה דבר פנימי, לא כמו דיבור שזה בחוץ, הקול הוא פנימי. אז כשיעקב משמיע קולו, פירושו שיעקב חי לפי הזהות שלו. הוא משמיע את מה שהוא בשורשים שלו. הוא לא מזייף, הוא לא מדבר שפה זרה. הוא מדבר בדיבור האלוהי שנמצא בו, בדיבור שעליו נאמר שבריאת העולם נעשתה. כל זה, זה נקרא קול יעקב. דבר פנימי מאוד, כמו קול השופר. כשיעקב מתנהג בצורה כזאת, אתם מבינים שזה לא רק דיבור, זה התנהגות. אז הידיים של עשיו משותקות. עשיו לא יכול לפעול באמת. למה? כי עכשיו זה נקרא כשזה קם. מה זה כשזה קם? יעקב עכשיו מדבר בקול, הקול האלוהי. לכן כשיעקב קרוב לזהותו ומשמיע קולו הפנימי אשר בקודש, אין לו לעשיו אלא שיריים. לא נשאר לו הרבה מה לינוק, אין לו הרבה כוח, כי יעקב עכשיו שולט וכוחו דל. מה שאין כן, כשאין הקול קול יעקב חז ושלום, יעקב מאבד לתקופה כזאת או אחרת את הקול הפנימי שלו, את המנגנון היסודי שלו, את השורש האלוהי שלו. הוא נמצא בגלות, בהסתלקות המוחין. אזי מתגבר עשיו ולוקח לעצמו את השפע. אז אתם מבינים שבעצם אין וקום. או שזה לוקח, או שזה לוקח. וזה עובד ככה בין ישראל לבין עולם המערב, כן, עשיו, שהוא כולל כמובן בתוכו את הקליפה המיוחדת לחג הפורים, היא קליפת המלאק.
סליחה, זה מוזר שרואים את המלחמה במלאק, שרואים שמשה רבינו משתמש לו בכל ובידיים.
כן, אבל הידיים של משה...
כדי להתפלל, נכון, אבל המשמעות של הידיים, אולי זה להילחם נגד הידיים של עשיו, אולי במקרה הזה.
הידיים של משה הם לא ידיים. הידיים של משה זה יודין. יוד זה חוכמה. כלומר, משה אומר לעם ישראל, תשתמשו בחוכמה האלוהית שיש בתוככם. זה לא סתם שהוא מרים את הידיים. החוכמה של ישראל לא פועלת באותו זמן. עובדה שמשה לא יכול להרים את הידיים אפילו. וידי משה כבדים. כן, כבדות. אז מה עושים לו? אהרון וחור מרימים לו את הידיים כלפי מעלה, זאת אומרת שהם פועלים עם החוכמה האלוהית כדי שעם ישראל יבין את השורשים הפנימיים של המציאות שלו, שלא יילחם בנשק גשמי בלבד, אלא שידע שיש כאן מלחמה הרבה יותר פנימית יחד עם הנשק הגשמי. זה שני כוחות שנלחמים באותו זמן. אז בעצם זה גם משתק את הידיים של עמלק, זה נכון. אבל יהושע עושה את העבודה בפועל. הוא, משה רבנו, עושה את העבודה הרוחנית של אותו חיסול המלאקי. על כל פנים זה לא משנה, כי בעצם אנחנו תמיד חוזרים על אותו מנגנון, כשזה קם, זה נופל. מובנת איפה שנאתו הגדולה של אסף? הרבה אנשים שואלים, למה אסף שונא אותנו? למה תמיד יש עלילות? אז כל הזמן היהודי הטוב, מה הוא מנסה? למצוא חן. בוא נתנהג בצורה כזאת, נעשה ככה, שיגידו עלינו דברים טובים, תיזהרו, תהיו... כן? יש אפילו עכשיו פרסומת ברדיו, כשבאתי שמעתי, כן? איזה ישראלי נוסע ל... לא יודע לאן, לארצות הברית, אז הוא מבקש מכונית במלון, אז הוא אומר לו, אתה לא תאמין אחי, נתנו לי גמל. במקום מכונית, ביקשתי מכונית, נתנו לי גמל. מה הפרסומת רוצה לומר? שהם רואים אותנו כפרימיטיביים. הם לא מסוגלים להבין שיש כאן מכוניות. אז כשישראלי מבקש מכונית, נותנים לו גמל, אומרים לו, זה אתה רגיל. אז הפרסומת מסיימת, אתם צריכים להיות הנציגים של עם ישראל איפה שאתם הולכים. תראו שאנחנו ארץ מתקדמת. אבל פה אנחנו מבינים שהשנאה לא באה מדברים כאלה. תעשה מה שאתה רוצה. זה משהו הרבה יותר פנימי. מאיפה זה בא? השנאה של עשיו, רצונו הגנוז להשמיד שורש ישראל. למה? הנה התשובה. כיוון שדרך החורבן של ישראל הוא נבנה ומתעצב. הרי אמרנו שאו זה או זה. כשזה קם זה נופל. אז אם ישראל קם, זה לא לטובת עשיו. עשיו מבין שלמה הוא נופל? בגלל שישראל קם. אז מה האינטרס שלו? להפיל את ישראל כדי שהוא יקום. אז הגוי אוהב את ישראל כשהוא למטה. למה? כי ברגע שישראל למטה, הוא אותו גוי למעלה. ואז היהודי הוא טוב. אוהבים אותנו, סובלים, אוהבים אותנו בוכים, אוהבים אותנו ערומים, אוהבים אותנו רזים. כבשה קטנה בין 70 זאבים. רק ש... כמו שאומר הרב אבינר, שליטה, הכבשה עכשיו יש לה M16 והיא מוציאה אקדחים, כן? וזה מפריע לראות כבשה שיכולה להגן על עצמה.
ההסכם האסטרטגי עם ארצות הברית, באופן קיצוני ביותר, זה כדי שלא נרים
אותה. כן, כן, בוודאי. ובאמת, ראינו בתורה גודל שנאת עשיו ליעקב. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על השנאה הזאת, השנאה הזאת היא גלויה או גנוזה?
גנוזה.
גנוזה, מאיפה אתה יודע?
בבטן של רבקה, אומרים שרבי מאיר, רבי שמעון...
זה מדרש, מהתורה עצמה.
הוא אמר שהוא יחכה עד ש...
יפה מאוד. ויומר עשיו בליבו. כלומר, הכל נמצא בפנים, בחוץ. אתה לא רואה, הוא אומר לך, אנחנו חברים. יש לנו אינטרס משותף. אבל זה כמו החזיר שמראה את הטלפיים שלו בחוץ ואומר, תראה, יש לי סימנים של כשרות, אבל בפנים הוא לא מעלה גרה. הוא מעלה גרעה, כן? זה משהו אחר, כן? זה מסוכן. זאת אומרת שבפנים הוא שונא אותנו ומראה בחוץ להפך. בתורה גודל שנאת עשיו ליעקב וגודל שנאת עמלק לישראל, שזה אותו דבר, כי עמלק הוא מצאצאיו של עשיו, ושנאה זו נמשכת כל הדורות.
בכל אופן, יש פה נקודה.
כן.
ש... תודה. יש את השנאה, אבל יכול להיות מצב של מין נבואה שהוא רואה התועלת של ישראל. זאת אומרת, יש את הבחינה. הבחינה עכשווית כרגע זה השנאה, אבל יש אפשרות שמישהו יחשוב, ואני חושב שזה הישוע של ישראל, שמישהו יחשוב
אחרת.
שהיהודים
הם הברכה.
זה משהו, זה הברכה.
כן, אז אני אגיד לך, מבחינה פסיכולוגית, ככה זה עובד. כשמישהו שונא מישהו, זה בגלל שהוא מסוגל לאהוב אותו מאוד. אם לא, הוא לא היה שונא אותו. השנאה למישהו זה דווקא יחס, שהיום אתה לא יכול לגלות אותה בצורה של אהבה, אז אתה חייב לסתור אותו. אבל בתת מודע, אתה מאוד מכבד אותו, אתה מעריך אותו מאוד, ולכן הוא מהווה סכנה, אז אתה דוחק ושונא אותו. ובדיוק ההפך מזה, כשהתעורר הדבר ההפוך, זה באמת גם חלק מגילוי של הגאולה, כמו שאמרת. כך גם הייתה שנאתם של בלעם ובלק, בלק ובלעם, שהיו אף הם משורש עמלק, כמבואר בזוהר הקדוש, ומהרכבת שמותיהם, כן, בלק, מה זה בלק? בלק ובלעם, תשימו לב, זה אותיות עמלק, נכון? אז בלק שבא ללוק דמם של ישראל, ככה כתוב בספרים הקדושים, ובלעם שזה בא לבלוע את העם ולסתור את מציאותו, כן? בולע את העם או בלי עם. כלומר, הבלק והבלעם גם הם אותו דבר. הם רוצים, במקום ישראל, שהם יתפסו את הכוח. לפי זה יוצא שיש בעצם ערך אבסולוטי. הערך אבסולוטי הזה הוא בעצם מנגנון של כוח. עכשיו, הכוח הזה יורד, או שהוא עובר לישראל, או שהוא עובר לעשיו. זה אותו כוח. כלומר, או שהוא מתלבש בפלוס, או שהוא מתלבש במינוס. זהו. ולכן, כל אחד בעצם יודע שאם הוא תופס את הכוח השני יורד, ואם הוא תופס את הכוח השני יורד. ולכן יש לנו בעיה. כל זה למה? כי אנחנו מבטן אחד. זה רבקה. והנה, המן הרשע שהיה אגגי, ביקש גם הוא להכניע השפע האמור להתפשט מן העליונים על עם ישראל. אותו דבר. הוא רוצה להביא את זה למינוס, הוא רוצה להביא את זה על עצמו. כן, המן זה כוח הגבורות. כתוב בספרים הקדושים, כן, לפי האריזל, בעניינים של פורים, שהמן הוא בנוי מהי ומן. ההי זה חמש גבורות מן צפח, של האותיות הסופיות באלף בית, שזה גבורות חזקות, והממנון של השם שלו, זה שתי האותיות הראשונות של מן צפח, שזה בעצם הגבורות הכי חזקות. וככה הוא מונה אחר כך זרש, גם כן הייתה מחשפה גדולה, היא בעצם מהאות צדי, של מן צפח. השתמשנו כבר בממנון, צדי. הצדיק שלה, זה צריך לפתח איך זה נבנה, שזה כל מיני אלוהים באחוריים וכו' וכו'. ואחרי זה יש פח, דמנצה פח. הפח של מנצה פח זה הבנים והאוהבים והיועצים שלו, שהם היו יונקים מאותם גבורות. כלומר, מה זה המנצה פח הזה? זה כל האותיות הסופיות. אותיות הסופיות זה אותיות קיצוניות שיש בהן בעצם גבולות וגבורות. משם הייתה יניקת הקליפה. איך זה יתעורר שם, תכף ננסה לפתח, בעזרת השם. עכשיו, המן הרשע שהיה אגגי, גם הוא ביקש, ובזה לגנוב לעצמו את המלכות כביכול. אז המלכות בעצם יורדת מלמעלה, והוא רוצה לגנוב את זה. ככה גם החשברוש, כן? זרש, זה זין רש. כלומר, אתה מרוקן, גורם שיהיה עני לזין. הזין, מה זה? זה בעצם המלכות. המלכות שהיא דלה וענייה, במקום לרדת לקדושה, היא האנטיתזה של בת שבע. זה הזין. לכן זרש זה בדיוק האנטיתזה של בת שבע. זה האנטיתזה דמלכות דקדושה. הקשר המורכב הזה בין ישראל לעמלק, הוא הסבר מאמר חז"ל בפרקי דרבי אליעזר. איך ניתן לקיים שני המקראות יחד? כי פעם אחת כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, ומאידך כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. אז יש קושי למדרש הזה. השאלה ששואל המדרש, בפרקי דרבי אליעזר, איך יכול להיות זכור וזכור? הרי אתה משתמש באותה מילה, בזכור, לצורך של זיכרון אקטיבי חיובי של שבת, ולזיכרון פסימי, פסיבי, של את אשר עשה לך עמלק. אולי זה גם אקטיבי. אבל איך זה עובד ביחד? למה משתמשים באותו כוח? אלא זה זכרו או זוכרו לענגו, עונה המדרש, את השבת תזכור כדי לענג אותו, וזה זוכרו לאבדו. את זה תזכור כדי לאבד אותו. בסדר, אז הוא ענה לנו, גם אנחנו היינו יכולים להגיד, בוודאי, את זה אני זוכר כדי לעשות שבת ואת השני. אז מה רוצה לומר כאן המדרש? אז אני בסייעת הדשמיה מנסה להסביר. כי על ידי שמירת השבת כהלכתה, ועוד מעט נראה מה זה שמירת שבת, זה לא רק לקיים יום בשבוע. על ידי שמירת שבת כהלכתה, מתגבר העונג העליון המתפשט על ישראל מעצם המשכת האור האלוהי דקדושה עליהם. כי בשבת מה אנחנו מגלים בעצם? חוכמה, אנחנו מגלים את אבא. כל מה שקורה בשבת זה ממדרגה של אבא, ממדרגה של חוכמה עליונה. אז כשאדם שומר את השבת, הוא מקבל בעצם את האור של האבא הזה, המדרגה הרוחנית הזאת. עכשיו, אם אנחנו חושבים ששבת זה רק שמירה של יום בשבוע, אז בסדר, אז אתה שומר שבת. אבל יכול להיות שאתה שומר שבת בזמן, אבל אולי אתה לא שומר שבת בבחינות אחרות. הרי יש שבת במקום, הרי יש שבת בנפש. אתה שומר שבת בזמן, שזה יופי. אז אני אתן לכם דוגמה. אדם שומר שבת, אבל הוא גר ביפן, יהודי. אבל איפה השבת של המקום? אתה רחוק משבת ארץ ישראל. אז מה אתה עושה? אתה שומר שבת של הזמן ומחלל שבת של המקום. כלומר, כדי לקיים שבת באמת, צריך לקיים שבת בזמן, במקום ובנפש. גם אתה צריך להיות שבת. מה זה שבת בנפש? תלמיד חכם. עוד פעם, למה קוראים לזה חכם? בגלל שיש בה חוכמה. זה שבת, שבת גילוי חוכמה. אווירה דארץ ישראל מחכים. כל הבחינות הללו נקראות שבת. אתה שומר שבת בזמן. אז זה לא מספיק. אז פה בעצם אומר המדרש דבר חשוב, ותכף נבין. כשאתה מקיים את השבת, שומר את השבת כהלכתה, אתה גורם לאור האלוהי כן לרדת, להתגלות. וזה עצמו מה שמאבד את עמלק. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את המדרש. בדיוק כמו שאמרנו מקודם, ישראל ועשיו, אם ישראל עולה, עשיו יורד. אם אתה שומר את השבת, בעצם זה כאילו אתה מקבל, אתה ישראל, שנקראים גם כן שבת, את המדרגה העליונה, מה יורד מהצד השני? עמלק. לכן המדרש אומר זכור וזכור. כשאתה זוכר את השבת, כשאתה יודע שאתה צריך לקבל את זה, ממילא זכור את אשר עשה לך עמלק. זה לא שאתה צריך לזכור את שניהם. זה דבר נעשה אוטומטי. כלומר, אתה תתעסק בגילוי של השבת שלך בכל התחומים בחיים, בעולם, שנה ונפש, והמלאק ייפול מאליו. ולכן, זה עצמו מה שמאבד את המלאק, כשמתמעט את חיותו שלו. כי כאמור, כשזה קם, זה נופל. אז אני צריך להתעסק במה בחיים שלי? בשמירת שבת. מה זה שמירת שבת? שמירת הערכים שלי בכל התחומים. יוצא, כי בהמשכת השפע מלמעלה על ישראל, נחלש כוחו של עמלק. כי ככה זה בנוי, יוצאים מבית התנחת. כי בזמן שנשמע קולו של יעקב בעולם, כן, תהילתי יספרו, שעם ישראל משחק את המשחק שאליו הוא הגיע לעולם הזה, והוא מבטא את זה. אזי אין לעשיו ידיים לפעול ולהרע. אין לו כוח, אנחנו משתקים אותו. כי אנחנו תפסנו את הפלוס, זהו, הוא כבר למטה. מעידך, כשישראל חוטאים חס ושלום, כלומר מחטיאים את המטרה שלהם, לא מבינים את הסוד הזה, נחלש כוחם של ישראל חס ושלום, והשפע עובר לצד השני חס ושלום אל עמלק. כן, אתם זוכרים את המדרש במדרש פליאה, כן, ששאלה אסתר, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותו דור כליה? כן, כלומר, למה קרה מה שקרה לעם ישראל? ענו לה מן השמיים מפני שנעשו מח ורש. כך אומר המדרש. מיד פתחה אסתר ואמרה, אלי אלי למה עזבתני? כן, דוד המלך, פסוק מתהילים. מה זה המדרש הזה? רבי שמשון מאסטרופוליה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מסביר לנו שאסתר הבינה למה ישראל נחלש. כי אין לו אנרגיה. הוא איבד את האותיות של האנרגיה שבשם שלו. ואז המדרש מסביר לנו מה זה האותיות של האנרגיה בלשון הקודש. כל האותיות שמרמזות על כוח עליון, היוד, האלף והלמד. יוד זה החוכמה, אלף זה המקור, ולמד זה החיבור בין העולמות, לכן זה האות הגדולה שהיא יורדת. ולכן ישראל, שאיבד בעצם את האותיות הללו, מוציאים אותם, והשר של ישראל, שנקרא מיכאל, גם הוא איבד חס ושלום את האנרגיה שלו, אז נשארו מח ורש. ככה אמרו לה. מה היא אמרה מיד כדי להשלים? אלי, אלי, למה עזבתני? פעמיים אלי כדי להשלים את מה שחסר. אז אנחנו מבינים כאן שבעצם מה שקורה שם זה מדרגות של קליפה, מדרגות של שאיפה של כל הכוחות שמה שיש בתוך ישראל, כשהם חיים תחת עול מלכות זרה לעם ישראל. זה נקרא שנהנים משולחנו של אותו רשע, נהנים מסעודתו של אותו רשע, אוכלים לחם העצבים. מה זה עצבים? עבודה זרה. לכן בזה מובן המדרש, ראה מה גרמו לי חובותיך יעקב. אנחנו חוזרים למדרש הראשון באסתר רבה, ראה מה גרמו לי חובותיך יעקב. כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, דהיינו אבונותיך שבגללם נמנעת ההשפעה מלהגיע לישראל. אני משפיע עליכם, אבל מי גונב את זה בדרך? כן, תמיד האויבים שלנו עושים לנו, גם במים שאנחנו מקבלים מהכינרת, הם עושים חיבורים, כן, חור בתוך הצינור הראשי, וגונבים מים, המזרובים, כן, זה אותו דבר, אותו סוד. זאת אומרת שבצינור הרוחני, גם כן במקום שזה יגיע לעם ישראל, לאן זה הולך? לוקחים, שואבים, כל אחד בא ולוקח מהקודש הזה. אז הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? כדי שלא תהיה יניקה, כמו שאמרנו מקודם, שהאריזה אומר לנו, כדי לא לתת יותר מדי יניקה, מה הוא עושה? הוא סוגר את הצינור. אז לא זה מקבל, ולא זה מקבל, חס ושלום. ולא די לך שהייתי מונה לסעודת אנשים, אלא אף לסעודת נשים. זאת אומרת שגם נשות ישראל חטאו, והוזרמה כל ההשפעה האלוהית אל הצד הנמצא לעומת הקדושה, דהיינו לצידו של עמלק, ולמלכות דקדושה, כי האישה זה צד המלכות. עכשיו מה קורה במציאות? הנה, אנחנו קוראים את מגילת אסתר, עכשיו אנחנו נבין קצת יותר מה היה שם. ועל כן נאמר, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. מי נלחם? גם הקדוש ברוך הוא בעצמו נלחם. על מה? על זה שגונבים ממנו את השפע שהוא מוריק לישראל. הוא מביא שפע לישראל והוא רואה שכל השפע הזה לא מגיע. אתה שולח אורז לזה, שום דבר לא מגיע. אתה שולח כסף לרשות עם מחשמם ושום דבר לא מגיע. כי כל מה שבדרך גונבים כולם. על עצם לקיחת השפע המגיע לישראל בסוד, שפחה כי תירש גבירתה. זה הסוד, שבאה השפחה ויורשת, לוקחת את המקום של בעלת הבית. לענייננו, מלכות דקליפה לוקחת מלכות, את המקום של מלכות דקדושה. שזה גורם קצף גדול מלמעלה על ישראל. למה? כי זה ישראל. הם לא עומדים במקום הראוי להם. הם לא עושים את העבודה. כמו בזמן החשברוש. וזאת בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כלומר, מי שולט על מי? הרי אם אתה הולך לסעודה של החשברוש, אז מי שולט על מי? החשברוש שולט עליך. הוא מזמין אותך. כתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. כי יחלים אתה חוטא על ראשו. כשאתה דומיננטי על מישהו, אתה מזמין אותו לסעודה. עכשיו אנחנו מבינים גם למה אסתר אחר כך עושה סעודה. היא רוצה להפוך את המצב. אבל בינתיים, כולם הולכים לסעודה הזאת, וחוץ מזה שהם הולכים לסעודה הזאת, הם נהנים. הם נהנים, הם לא מבינים בכלל מה קורה שם. מה שגרם התעוררות הרצון לחלותם חז ושלום. לא רק הולכים, נהנים מהסעודה הזאת, ואז החשברוש עולה, מלכות דקליפה עולה, 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 ומלכות חז ושלום דקדושה יורדת. שלא רק שאכלו משולחן זרים, ולא משולחנו של מקום, אלא אף נהנו מאותה אכילה. מה זה אכילה? הפנמה. הפנימו אותה אל תוך מציאותם. הם אכלו את הרעיונות, הם אכלו את העצות של הקליפה. הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? המן העץ, נכון? מה זה המן העץ? זאת אומרת שהמן הראשון היה בדמותו של הנחש. וגם שם זה אותו רעיון. הוא נותן לה להפנים עצות לא נכונות. מה זה המן העץ? מה היא אכלה, אסתר? לא אסתר. מה אכלה חווה? שזה בעצם הגלגול, אסתר. מה אכלה חווה? פרי? לא, היא אכלה עץ. כתוב המן העץ, לא כתוב המן הפרי. אז אומרים לנו חכמים בקבלה, מה זה עץ? זה עצה. היא אכלה את העצה של הנחש, היא לא אכלה חתיכות עץ, wood. היא אכלה חתיכות של עצות רעות, שלא משורש הקדושה. זה נקרא לאכול עצים. זאת אומרת שאנחנו כאן נמצאים באותו מנגנון. ואסתר היא התיקון של חווה, היא באה לתקן את זה. לכן הם הפנימו את המציאות הפרסית הזאת. כלומר, אכלו רעיונות זרים ועצות רעות. זה נקרא להנות מסעודותו של אותו רשע, ולא להבין. ואתה נמצא שם, בארץ אחרת, וכמובן אני מדבר עכשיו על האקטואליה, בימים ההם בזמן הזה, שחלק מאחינו לא מבינים, והם אוכלים כשר, אבל בחתימת בית דין של שושן. אוכלים מסעודתו של אותו מקום, מסעודתה של אותה מדינה שזרה לזהות שלנו. משלמים מיסים למדינה הזרה לזהות של עם ישראל. אני צריך כיהודי להעשיר מדינות אחרות ולא להעשיר את ארצי, את מדינתי? איפה ראינו דבר כזה? המדרש באסתר רבה מבטא זאת במילים כואבות ואומר שהיו מלאכי השרת מדדין פיטקין לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לפניו, כן, המלאכים ראו את הסיטואציה הזאת. זה מה שקורה בעולם הרוחני, בעולם העליון, במקביל למה שקורה כאן. תמיד יש עולמות מקבילים. ריבונו של עולם, בית המקדש חרב ורשע זה יושב ועושה מרזיחים? כלומר, המן והחשברוש, מה הם יושבים שם בארמון שלהם ועושים כאילו הארמון הפך להיות בית המקדש? משתמשים בכלים של בית המקדש, לא פחות מזה. איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן להם לעשות את זה? אמר להם, תנו ימים כנגד ימים. מה זה תנו ימים כנגד ימים? הדאוד הכתיב, בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת. תראו מה אומר המדרש. כוונת המדרש לומר, כי סיבת ההשפעה האלוהית שהייתה אמורה לרדת על ישראל באותם ימים ממש, כלומר כל השבתות שהם חיללו, הפכו להיות אותם ימים של המשתה. זאת אומרת שזה היה ממש בול מידה כנגד מידה. ועברה אל הצד השני, אל החשברוש, אז כל הזה הייתה בגלל שחיללו את השבת, דהיינו שכוח השבת נשפע לקליפה במקום להגיע לישראל. והוא סוד חילול שבת. זה הסוד של לחלל שבת, לעשות מן השבת חול, במקום שהשבת יישאר בקודש, לעם הקודש, בארץ של קודש, בלשון של קודש, זה הפך לחולין חס ושלום. כלומר, נתינת יניקה לחיצוניים מאותה בחינה אחדותית שמגיעה מן השבת, יום עד נשמתה ובחינת עולם הבא. יוצא שבעצם כל אלה הרשעים היו מתחילים לקבל אורות מן העולם הבא ולינוק מהשורשים של ישראל. אתם יודעים מאיפה היה הכוח של המן? כתוב בקבלה שהמן היה מהבחינה של זעיר אנפין דעולם הבריאה שבקליפה. מדרגה גדולה מאוד. היה מחשף. כן? עכשיו הוא ידע שקורה משהו. מה הוא ידע? הוא ידע בעצם שבמשך 70 שנה, למה יצאנו לגלות 70 שנה? כי צריך לבנות את המלכות מחדש. נכון? אז יש בעצם שבע מדרגות לבנות. פה יש לנו כתר, חוכמה ובינה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. צריך לבנות בעצם את כל המנגנון הזה מחדש. מה קורה בזמן גלות? מלכות בזמן גלות יורדת מעולם האצילות לעולם הבריאה. זה הזמן של הגלות, ככה צריך להבין גלות. כן, זה נקרא יציאה, יציאה מהבית, שזה עולם האצילות, לעולם של פיזור, בית. מהאלף יורדים לבית, בריאה. ברא זה בחוץ. זאת אומרת, זה מה שקורה למלכות. עכשיו, מה קורה? היא יורדת למדרגות בבריאה וצריך להעלות אותה. אז כתוב שהחרש והמסגר והחסידים שבאותם זמן, באותו דור, תקנו, התחילו לתקן. היו אנשים טובים בכל זאת. התחילו לתקן, 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 הגיעו בסוף 70 שנה, 7 מדרגות, כפול 10, למדרגה של נקודה, כן, של המלכות. כלומר, החזירו את המלכות בסוף, 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 בעולם האצילות. נו, זהו, גאולה, לא. לא, זה לא מספיק. למה? עכשיו צריך לבנות אותה. קודם כל בניין של אחור, ואחרי זה לנסר אותה, ולהעביר אותה למדרגה של פנים, עד שהיא תגדל עוד פעם. נכון? ככה זה עובד. אתם איתי או ש... ראש השנה למדנו את זה בכוונות, נכון? זאת אומרת, תמיד אותו רעיון חוזר. אז מה עושה בעצם המן? הוא מבין שהבניין של האחור הסתיים, הוא מבין שהבניין של הפנים מתחיל, אבל לפני שהבניין של הפנים יתחיל, מה קורה? דורמיתה. הדורמיתה מביאה נסירה, לכן הוא אומר ישנו עם אחד מפוזר ומפורט, ודורשים חז"ל ישן אלוהיהם של אלה. מי זה אלוהיהם של אלה? זה איראן פין. זה איראן פין ישן, נרדם. למה הוא ישן? בגלל שיש מעבר מאחור לפנים, חייב שיהיה מדרגה של מעבר של נסירה. זה כבר קבלה ממש. עכשיו, איך זה עובד? למה יש נסירה? כשאנחנו זה, נגיד שזה המדרגה הכוללת, נכון? חוכמה, יש לה את המדרגות התחתונות שלה. נאי, נאי דה חוכמה נכנס בתוך נאי דה בינה, ושתיהם נכנסים לתוך זעיר אנפין, והם הופכים להיות מוחים בשביל זעיר אנפין, נכון? עכשיו, בזמן הדורמיתה, מה קורה למוחין האלה? מסתלקים. הם עולים, זה נקרא לישון, זה הנשמה יוצאת. כלומר, נאי דה בינה ונאי דה חוכמה שבפנים, יוצאים, מסתלקים. לאן הם הולכים? למלכות. ולכן המלכות בעצם נבנית ישירות מלמעלה, ואז מה היא אומרת לבעלה? אני לא צריכה אותך, נכון? זה מה שגורם את הנסירה. ככה נבנית הנסירה. בסדר? ככה זה צריך להבין את זה בקבלה. אחרי זה יש עוד תהליך כדי שהוא יתעורר, מביאים לו מוכרים חדשים וכו' וכו'. הוא מתעורר ושוב פעם הבניין הזה. זה הגאולה, ככה זה נעשה. עכשיו המן, איפה הוא נמצא בסיפור? צריך להעמיד את הדברים. איפה זה נמצא כל הסיפור הזה? בדיוק בזמן שהם בדורמיתה הזאת. במעבר מאחור לפנים. כלומר בהיסטוריה הם אמורים מה לעשות? איך עוברים לפנים? חוזרים לארץ ישראל, חייבים, זה הגאולה. אז מה עושה בעצם המן? הוא משתמש באותו רגע הזה של הנסירה, כשהקדוש ברוך הוא כביכול, זה איראן פין ישן, איבד את המוחין, נהיד אמא ונהיד אבא, ואז הוא מתעורר כדי לחסל את עם ישראל, שלא יבנו את בית המקדש השלישי. זה מה שמפחיד את המן, רבותיי. בית המקדש השני, כן? בזמנו. וזה תמיד אותו עניין. הם פוחדים שאנחנו בתהליך של בניין, ולכן לפני כל בניין יש דורמיתה כזאת.
אולי יש קשר עם הדורמיתה שיש לנו אחרי סעודת פורים, כשאנחנו ישנים אחרי לשתות כמה...
כן, אז עוד מעט אנחנו נסיים בזה. כי השפע יורד ממקור הקדושה, אלא שברידתו אל העולם הזה, הוא מתפצל ויכול להתלבש חז ושלום במידות רעות. זה מה שקרה שם. כלומר השפע הוא אותו שפע, הבעל שם טוב זכותו תגן עלינו, אומר לנו שהשפע הוא מקור של קדושה, כמו פה הבטן של רבקה. אין שינוי שם למעלה, רק שזה יורד, תלוי איזה לבוש אתה נותן לו, איפה המידות שלך. אם יש לך מידות רעות, אז זה מתלבש אותו כוח ברע. אבל אם יש לך מידות טובות, זה מתלבש בטוב. לפי בחירתו של האדם. אבל כשעושים תשובה, אזי כל הכוח שהיה בלוע בתוך הקליפה יוצא החוצה בסוד חיל, כן, כל הכוח הזה שבלע ויקיענו. הגיע הזמן להקיע את זה. כלומר, מי מקיע? מי מקיע את זה? הקליפה. הקליפה רצתה לבלוע, ועכשיו היא לא יכולה לשמור את זה מבפנים, אז היא מקיעה את זה החוצה. והכל חוזר אל תחום הקודש. ולא זאת בלבד, אלא אפילו ברכוש גדול. אתה לא סתם מקיע את מה שהיה בפנים, כן? אלא יוצא יותר ממה שאתה חושב. מה היה הרכוש למשל בפורים? המגילה עצמה. המגילה עצמה זה כמו תורה. זה מתן תורה. הספר הזה, מגילת אסתר, תדעו לכם שזה כמו מתן תורה, זה קיימו וקיבלו. אבל זה תורה סודית, תורה פנימית, תורה של העתיד לבוא.
רגע, סליחה, אבל כל הכוח של הגויים נגדנו זה קדושה נסתרת אצלם בקליפה שלהם.
נכון. אז אנחנו צריכים להוציא את זה, ושיקיעו את זה.
גם איך שכל העמלקים שהיו לפני זה, זה חלק מהקדושה שהם קיבלו.
בוודאי. איך הם חיים? מי מחיה כל דבר? רק החלק האלוהי שבפנים. כשאתה מוציא ממנו את הנשמה האלוהית, הוא מת.
כל הדיקטטורים השולטים על העולם.
כולם, כולם.
היו אז, היה משהו, כוח אלוקי.
מה זה הכוח האלוהי?
זה הקדושה שהם גדלו
מישראל,
זה מה שאנחנו למדנו.
שמה?
מה, שלא קיבלו, הם קיבלו במקום.
אבל למה? מה זה הקדושה?
החטאים שלנו.
לא. מה זה החטאים שלנו? זה פשוט מאוד. ממה? רוסיה? מקבלת קדושה במשך 80 שנה. ממה? מהיהודים שנמצאים שם. ברגע שהיהודים יוצאים משם, מה קורה לרוסיה? אין שום דבר. זה הסוד, זה לא דבר כזה באוויר. זה היהודים של אותו מקום. נכון, גירוש ספרד וכל הנפילות של כל אומות העולם, זה מהיהודים. זה לא איזה כוח אלוהי וירטואלי. זה עם ישראל שבאותו מקום. עכשיו אנחנו מבינים מה הכעס של הגלות, כשאתה לא מבין שצריך לחזור לארצך. על זה אנחנו מדברים כל הזמן. כלומר שיש עלייה עכשיו, נגיד שארץ מתרוקנת מיהודיה, אז הארץ הזאת מתמוטטת, נגמר. אז כל אומות העולם שמבינות את זה בתת מודע, מה הן עושות? נותנות עוד תנאים חדשים שיבואו עוד יהודים. תישארו אצלנו, ניתן לכם, כן, תעשו עלייה בקנדה. כתוב ככה, עלייה לקנדה.
אבל הגלות מצרים היה הכרחית, אמרנו שצריך להוציא את כל...
בסדר, אבל זה לא נגמר. בגלל שיצאנו לפני הזמן, זה צריך להשלים את זה בכל שאר הגלויות. כן? לכן, אנחנו צריכים לצאת ברכוש גדול, ולכן, ממה שקרה שם בימי החשברוש, הרוויחו תורה מחודשת, בסוד מה שקיימו וקיבלו. כי במתן תורה בסיני לא קיבלו עדיין התורה ברצון, נכון? לכן נקרא אז המעמד מתן תורה, ולא הוזכר עניין קבלת התורה. אך עתה בפורים נאמר דווקא שקיבלו ברצון, כן? קיימו וקיבלו, וזה היה הרווח מאותה גלות, שהקיע כביכול את כל הטוב שהיה גנוז בתוכה במשך כל 70 השנה האלה. ואסתר המלכה, דהיינו מלכות דקדושה, כן, אסתר המלכה זה, 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 זה פועל דמיוני, כן, זה רמז למלכות. הייתה כלואה בתוך לוע הקליפה, כן, בתוך ארמון של המלך החשברוש, בתוך הקליפה ממש, והיה מרדכי עומד בשער המלך, שהוא מלכו של עולם, כן, הקדוש ברוך הוא, כדי לנצל את הרגע הנכון להוציאה משם. לכן מרדכי עומד בשער המלך, לדעת מה יעשה בה. וכל סיפור המגילה מעמיד את כל הדברים בסוד דבר והיפוכו. הכל דבר והיפוכו. כן? לכן זה נקרא ונהפוך. בסוד עץ הדעת, טוב ורע. כלומר, אם זה עולה, זה נופל. כל דבר יש לו ככה. זה עושה משתה, גם היא עושה משתה. ושתי לא רוצה, אחר כך היא רוצה. היא רוצה, היא לא רוצה. כל אחד זה הכל הפוך. הניצחון היה כאשר העלו מרדכי ואסתר את כל, את הכל למדרגת עץ החיים. החזירו את זה למדרגות העליונות, לא נשארו בעץ הדעת טוב ורע. וידוע שהיו ישראל אז במצב של שינה. הסברנו למה הם היו במצב של שינה. זה הדורמיטה, זה המצב של קודשא בריחו כביכול, כי חלק הפנימי שבהם, כלומר נהי דאבא בתוך נהי דאמא, עלה ממש כמו בזמן שינה. לכן קוראים לזה דורמיטה, והוא הנקרא בלשון המקובלים זצ"ל דורמיטה. וזה מה שטען המן הרשע באומרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, שהתכוון לומר שאלוהי ישראל נמצא במצב של שינה, שאינו יכול להשפיע על ישראל, כי עכשיו הוא בדורמיטה, שום השפעה של אור, כי הוא הרשע עמד בתמורה לעם ישראל. זאת אומרת, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אני עכשיו אקבל במקומם, אל תדאג, אני ממלא מקום ורוס ישראל, אני הישראל האמיתי, והשפע היה מגיע אליו, שהרי כשאין כל יעקב, אזי הידיים הן דווקא ידי עשיו, והוא השולט חס ושלום. ממילא הגיע כל העושר אל הקליפה. תראו איך מתחילה המגילה. רק עושר וזהב וכסף ומיטות ורצפה ועמודים. מה זה? מאיפה זה? כל זה בעצם היה אמור להגיע לאן? לישראל. זה מה שהמגילה אומרת לך. תראה על מה אני בוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, על כל השפע הזה, כמובן שזה לא סתם כסף וזהב, זה כוחות עליונים שהם גנבו לנו את הזהות, גנבו לנו את הלבושים, וכל זה הכבוד והמלכות אשר נלקחה מן הקדושה אל החיצונים, והיה ביטוי ממשי לדבר כשהיו אותם רשעים משתמשים בכלי המקדש, והחשברוש מלך על 127 מדינות כדוגמת שרה אימנו עליה השלום, שהייתה בת 127, שהייתה בסוד המלכות דקדושה כידוע. אז עכשיו גנבו לנו גם את המלכות, הם שולטים במקומנו. והחשברוש היה מתגאה באושרו ובלבושי הכהונה הגדולה אשר לקח לעצמו. עשה לו אפילו כיסא של שלמה המלך, ביקש שיעשו לו אותו דבר. כי המשיך על עצמו כל הקדושה מבית המקדש אל בניין הקליפה חס ושלום. בסוד אנא אמלוך, כן? אני עכשיו המלך, עשה את עצמו לאלוה, כתוב שהמן עשה עצמו עבודה זרה גם, אותו דבר. וביום השביעי, הוא שבת כמובא בתרגום, התעוררו ישראל והפסיקו להגיע אל המשתה שהעניק הנחש ליהודים. כלומר, הלכו שישה ימים למשתה הזה, ביום השביעי הפסיקו ללכת, הפסיקו להגיע לשם. ומיד נהפכו פני הדברים לטובה, וחזר השלטון לאסתר במקום ושתי. זאת אומרת, עכשיו זה בדיוק היציאה מהמקום הזה. כן, תשימו לב שהמילה ושתי זה אותיות שטוי. כן, צריך להיזהר, מי ששטוי הוא נופל למנגנון הזה. שזו הוראה ברורה על שינוי המגמה דאז, וחזרה המלכות של אסתר מצד הקדושה על קוף קף זין מדינות. לכן מה שאמר האריזל לומר בהיפוך ארור מרדכי וברוך המן, האריזל אומר תגיד, כן, בזמן שאתה כבר מבוסם, הוא להורות מה שקרה בפנימיות התהליך. למה? כי האריזל רואה את הדברים מבפנים. אז מה הוא אומר? כי בתחילה הייתה השבעה יורדת אל המן הרשע, ואז ממילא היה מצב של ארור מרדכי. ככה זה היה דה פקטו במציאות. מי שהיה רואה את היהודי, מרדכי, היה אומר, זה ארור, זה קיבל כללה. כביכול, חס ושלום. כלומר שבאותה עת לא ירד השפע לישראל לצד הקדושה. מעידך הייתה להמן ברכה כביכול. היה מסתכל על המן, היה אומר לי, תשתגע, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, אבל ברוך המן, תראה, יש לו ברכה. למה הרשעים האלה מצליחים? וזהו, ברוך המן. אלא שהכל היה הכנה. להחזרת הסדר הראוי של עולם התיקון. לכן כל תהליך הגאולה התחיל ממצב של ארור מרדכי וברוך המן. ככה זה התחיל בעצם. שמי שהיה מסתכל מבחוץ, את זה הוא היה רואה. והכל התהפך לטובה. ומי שידעה סוד הדברים הייתה אסתר. אז מה היא עשתה אסתר? אם היא יודעת שזה ככה, אם היא יודעת שכל מה שנמצא עכשיו בקליפה יעבור עוד מעט ל... קדושה, אז מה היא עשתה? מה היא צריכה לעשות לקליפה? מה? לא, זה פשוט שצריך להעביר לצד השני. היותר חכם מזה, אסתר. היא אומרת, אני אתן עוד יותר כוח. כי ככל שאני אתן עכשיו כוח לקליפה הזאת, כל זה עתיד לעבור לעם ישראל. לכן היא שמחה והיא מעכבת את התהליך בכוונה. תראו. לכן הזמינה את המן אל המשתה אשר עשתה כדי להגביר מעלתו עד שיגיע כביכול לרום המעלות, עשתה ממנו כמו המלך. איך אני יודע את זה? כתוב, יבוא המלך והמן. באותה מדרגה. זאת אומרת שהיא העלתה את הקליפה למדרגה הכי גבוהה, אפילו יותר מן הראוי לו, עד שהושבה למלך בעצמו שכתוב, יבוא המלך והמן היום. וזה י' כבבקה, שמה דווקא, וראשי תיבות. זאת אומרת, משם מתחילה הגאולה. למה? כי היא הגבירה את צד הקליפה. כל זאת כיוון שהבינה אסתר, כי כל מה שהתגבר יותר הרע, אז יעבור הכל אחר כך אל צד הקדושה באותה עוצמה ממש. ולכן, רצתה שתהיינה מדרגות גדולות מאוד של השפעה אל צד הרע. כן, אי אפשר לשחק עם זה, אבל אסתר יודעת מה היא עושה. כדי שהכל יגיע בסופו של דבר אל הקדושה. ואמרו חז"ל שאסתר אפילו עיכבה את הליכתה אל החשברוש. כן, מרדכי אומר לה, נו, מה את עושה? למה את לא הולכת? והיא אומרת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. למה? כדי לתת עוד זמן אל הקליפה להתרומם, עד קטר דקליפה, אומרים חכמי הקבלה, כי ידעה שמשם תתחיל הגאולה בקטר דקדושה. הלימוד פשוט ומובן בסייעתא דשמיא, והוא כי אפשר בפורים, זה מה שאנחנו עכשיו צריכים לקחת על עצמנו מכל הרעיון הזה, מה אני מרוויח מזה, אפשר בפורים למשוך את כל נפילותינו שבמשך כל השנה כולה נפלנו, נכון? כל אחד מאיתנו נפל לכל מיני דברים, כל אחד עם ה... כן? איך קוראים לזה? קופסה של שרצים על הגב, כן? קופה של שרצים על הגב, כן, כל אחד נפל, כל השנה כולה. מה עושים בפורים? אתה לוקח את כל הנפילה הזאת ולהעבירן אל צד הקדושה. זה נקרא ונהפוך הוא. לעשות מהם כוח של יתרון עצום. וזה לשון פורים. מה זה פורים? שהוא לסוד פירייה וריבייה. זה נקרא פירור וו, זה פורים. מכל מה שהעביר האדם מן הרע אל הטוב, מזה נמשכות תולדות, כן? פירור וו. תולדות חדשות כמו מגילת אסתר למשל, שהיא התולדה הגדולה של כל זה, שהייתה פרי והתולדה של כל מה שקרה שם. ומזה באה השמחה בפורים. זה הסוד של השמחה. מאיפה באה השמחה? מדבר שלא היית מצפה, פתאום כל השלילי הפך לבונוס. מאותו מהפך מן הרע אל הטוב. וריבוי הטוב בפעם אחת, בנקודה אחת, הכל נזרם. הוא המעורר השמחה בלב האדם באותו יום. כמובן שכשאתה מכוון בזה, זה עוד יותר חזק. כי רואה לנגד עיניו, כי מה שהיה בגדר ברוך המן בהתחלה, הכל, כן, כל השנה כולה, וכל מה שאז היה אצלו חז ושלום, ארור מרדכי, הוא אומר, הכל, הרשעים מצליחים, והוא לא, חז ושלום. הכל התהפך לבניין הגאולה בעצמה. וכעת, מובן לו, כי אפילו מה שהיה בהבנתו כארור, הוא בעצם גם כן ברוך. למה? כי בזכות כל המהפך הזה, הסתבר בדיעבד, אשר גם הרע שיחק את תפקידו בתהליך הכולל של הגאולה. זאת אומרת שהרע בעצם עזר בסופו של דבר. זה בדיעבד, לא לך תחילה. אבל בדיעבד מסתבר שזה היה חלק מהגאולה עצמה. זה מה שאומר הרמח"ל, שאתה תבין שהרע היה טוב. כי אין הקדוש ברוך הוא לרע והקדוש ברוך הוא לטוב, אין שתי רשויות. אז הכל הולך לטוב, רק אתה לא מבין את זה כשאתה בתוך הברוך הזה. לא הברוך, הברוך. לכן אמרו חז"ל, חייב איניש לבסומה בפוריה. למה חייב איניש לבסומה? כדי להעלות את כל הרע שעשה כל השנה כולה אל השורש, ולהפוך הכל לאור יקרות. זה התיקון של פורים. והעלייה זו חייבת להיות עד מדרגת עד דלא ידע. למה? כדי שלא תצא תקלה מזה כדברי הפשטנים, כמו שאמרו, והם צדקו, ובצדק. כי חז ושלום, אם אתה נותן יותר מדי כוח, אז אתה בעצם להפך, אתה תיתן כבר מזון לקליפה. ומה שאמר האריזה לומר דווקא ברוך המן, הוא כמובן אחרי תשובה אמיתית ופנימית. זה מה שצריך להבין מדברי האריזה. אסור להגיד את ארור מרדכי וברוך המן, אלא אם כן קיבלת עליך ביום פורים תשובה אמיתית ופנימית, כלומר תשובה עליונה מעולם הבריאה, מבינה. תשובה עליונה שהיא כאמור בסוד עד דלא ידע. ורק כשאתה בעד דלא ידע, עד המדרגה הפנימית הזאת, אתה יכול להגיד ולראות בעצם, כי אתה איפה אתה עכשיו? בעולם שאין בו את זה ואת זה. הכל עכשיו זה כוח. זה שמה, פה זה נקרא עד דלא ידע. זה פה. בבניין של הפוטנציאל. זה בכוח, זה לא בפועל. כשאתה עולה לשם, אין עדיין הבדל בעצם בין זה לזה. אבל כדי להגיע לזה, כן, זה רק יום אחד בשנה, וזה ציווי חז"ל, רק להתבשם בפורים. כי אז אתה יכול להגיע לזה, ובעצם אתה מבין בפורים, שיש רק מנהיג אחד לעולם, והוא לא יוצא משום מנגנון שיש בחיים, הוא נמצא בהכל. הוא נמצא בקודש, בחול, בכל מה שאתה חושב. אבל זה יום אחד בשנה, כי בשאר השנה זה סכנה, כי שם יש לו כוח ממש. אז בפורים יש ביטול הכוח הזה, אפשר לעלות, להתבשם, ואז לעמוד על תוכן הדברים בפנימיותם.